נצליח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעמיד בו.
למה אשכנזים אומרים מים?
אז אנחנו נותן לנו שעה וחצי לתת הקדמה לשאלה ובסוף אנחנו אולי נענה לך. פרשת מטות, רבותיי, פרשת מטות, פרשה לכאורה קצרה אבל מלאה ועמוסה בהרבה יסודות. ביסוד הראשון, מדבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר שציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני או אישה והשבועה לאסור איסר ענפשו לא יחל דבר ככל יצא מפיו יעשה. פרשת נדרים היא אחת מהפרשות הקשות ביותר שיש, לא בגלל שקשה להבין אותה אלא שקשה ליישם אותה. הפה של האדם זה אחד הנשקים האיומים והנוראים ביותר שיש בידי האדם, ואפשר להרוג אנשים בהבל פה, ממש בהבל פה. אז יש לנו את שמירת הלשון בתחומי הלשון הרע, מוציא שם רע, רכילות, יפה, אבל יש גם בעוון נדרים. אומר הפסוק, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. לצערנו הרב הרבה פעמים אנשים זול להם מאוד להוציא מהפה שלהם הבטחות, זול מאוד מאוד, אפילו עזוב אותם מחוץ בכלל למגרש. אני מדבר איתך עכשיו על אנשים רגילים. לצערנו הרב, אני כבר עוד לא מגיע אפילו לרמה של הנדרים. הרבה פעמים אומרת הגמרא, הן צדק שהן שלך יהיה הן, לאו שלך יהיה לאו. הרבה פעמים אתה אומר לבן אדם, תגיד לי, יש מצב, אתה תקן לי את המזגן? אין בעיה, מחר בשתיים אני אצלך. ואתה כולך אחוז ריגושים, שומע צדיק, אתה אחוז ריגושים, אתה בטוח שמחר בשתיים מגיע אליך המזגן, אתה משפשף ידיים בהנאה, הוא מחכה מאחד כוסה ציפורניים, והבן אדם בארבע עדיין לא הגיע. אתה מרים אליו טלפון ואומר לך, אל תשאל, אני תקוע. אני תקוע בזה מקום ואני אבוא ואני כבר, כן, 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 מחר. מחר בשתיים אבל סגור. מחר, לך ושוב, לך ושוב. אמר לכם, אצלי פעם אחת ישב בן אדם, שוחח איתי באיזה עניין, ובאותו רגע הרים אליו מישהו צלצול. שואל אותו, איפה אתה? אומר לו, אל תשאל, אני תקוע בפקק בלטרון. והבן אדם יושב אצלי בבית שמש, כולו זח ורגוע. איך? אתה אומר, אחרי הסיפור אנחנו כבר לא נדע. אתה מבין? השם יעזרנו עד דבר כבוד שמו. לצערנו הרב, אז זה רמות מטורפות. אבל אני לא מדבר איתך עכשיו בשקר או לשקר במצח נחושה. אני מדבר איתך, אחי, בהחלקות. מה זה בהחלקות? זה בקטע של אני מבטיח, אבל אני לא מבטיח שאני אקיים. כמו שאמר אותו מטומטם. אתה מבין? אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי שאני אקיים. תגיד לי, כשהבטחת, זה לא הבטחת לקיים? אוי ואבוי לנשמתו של הבן אדם שכשהוא מבטיח, אז הוא לא מבטיח לקיים. אז מה הבטחת? מה זה הבטחת? הבטחתי, הכוונה, הוצאתי מהפה מילים. מה פתאום? אתה יודע שכאשר אתה תופס בחורה, ואתה אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעה הזו כדת משה בישראל, למדת את המשפט הזה, והיא הסכימה, מי שיגע בה עכשיו חייב מיטה, אתה יודע את זה? מה אתה יודע מה זה מילה אחת? לקחת הכבש, אמרת רק, הרי, זו עולה. זה עכשיו קדוש, הכבש הזה עכשיו קדוש. לא יומן כי יסופה, מילה אחת. בן אדם אמר, אני נודר יותר לא לאכול תפוחים. אם ייגע עכשיו בתפוח, כמו שאכל חזיר. תפוח, כשר, כשר הבדת, כשר הבדת. אבל אתה נדרת. ברגע שנדרת, הפכת את המהות של התפוח, אתה אסרת. לא יומן. כוח של פה של בן אדם. לצערנו הרב, הרבה אנשים, יש אתרת נדרים, הנה עכשיו עומד חודש אלול, עושה אתרת נדרים, נמחק את הכל, זה לא מוחק שום נדר. כן. הגמרא עומדת על השאלה שלך? הגמרא עומדת על השאלה שלך, מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? אני אענה לך תשובה קצרה, ממצה, אבל יש להאריך בזה, אני רק עונה לך בקצרה. נדר, אתה אוסר את החפץ. אני אוסר עליי את השימוש בחפץ הזה, זה אומר שהחפץ הזה קיבל חלות של איסור. אסור, הוא אסור עליי. הוא הפך להיות כמו חזיר. בשבועה אני אוסר את עצמי על הדבר הזה. ויש לזה משמעויות בהבדלים, כגון שבועה שעוברת מבן אדם לבן אדם. נדר לא יכול לעבור מבן אדם לבן אדם. זה תפוח אסור לך, לא אסור לי. קיצור, יש הרבה הבדלים אחרי זה, אבל במהות זה ההבדל. מעין ההבדל בין נדר לבין נדבה. אדם שאומר הרי זו עולה, הרי זו עולה, אז עכשיו זה נדר. הקורבן הזה התחייב להיות נדר לעולה. אבל אם בן אדם אומר הרי עליי עולה, זה נדבה. ומה ההבדל? ההבדל הוא שאם יובד הכבש הזה, אז תלוי. אם אמרת הרי זו עולה, אני אמרתי שהכבש הזה עולה, ואם הכבש הלך לאיבוד, הלך על העולה, מה אני אעשה? אבל אם בן אדם אמר הרי עליי עולה, החובה רובצת על הכתפיים שלך, אז גם אם הלך הכבש, אתה תביא כבש אחר, כי הרי עליך. וזה מה שאתה אמרת, התרת נדרים המפורסמת בחודש אלול, מועילה לנדרים בחלום, לנדרים שאתה נדרת ואתה לא יודע מהם, שכחת מהם, לא חשבת עליהם. נדרים מהסוג הזה, שלא יעלנו עוון נדרים. אבל בן אדם שנדר נדר, בן אדם שנדר נדר בשום פנים ואופן לא תועיל לו התרת נדרים. צריך ללכת לחכם, שיתיר לו את הנדר בצורה מסודרת. אין דבר כזה שכל בן אדם, טוב, שבו כאן שלושתכם, אני נדרתי אתמול שאני לא אלך לזה. אחד התקשר אליי פעם, הבן אדם נדר נדר שלא יאכל קובה אצל החבר שלו. עכשיו, הריח את הריח של הקובה וקצת לא בא לו על הנדר. מה עושים? מה זה אתה פה? כל בן אדם עכשיו יעשה מה שהוא רוצה? אז מה נדרת, היה טיפש? קבלה? לא עושים דבר כזה, אחי. לא יודע אם יש לזה התרה, זה נדרי מצווה. נדרי מצווה, וואו, וואו, נדרי מצווה, אין להם התרה. צריך ללכת לחכם גדול מאוד, אולי יבדוק אם יש לך דבר. כלל ברזל, אנחנו כיהודים לא מקבלים קבלות, אלא בלי נדר. בלי נדר. אני בלי נדר מקבל על עצמי קבלה השנה, אני מברר ברכת המזון מתוך סידור, אני בלי נדר מקבל על עצמי קבלה, רק בלי נדר. למה? בסוף אני באתי לעשות מצווה, בסוף יצא לי על העבירה גם. כל רגע שאני לא אעמוד בזה, אוי ואבוי. דוד המלך, יחיד בדורו היה, נשבעתי ואקיים. או ברוך השם, הוא דוד המלך צדיק, יסוד העולם. מי שיודע שיכול לעמוד... יש כמה אמוראים שאמרו את הדבר הזה. לא חזרתי לאחוריי, זה לא קשור קצת לכאן, כי זה כל אדם צריך לעמוד בדיבור שלו. לא חזרתי, אבל אני לא שיניתי דעתי, זה הכוונה. אף פעם לא שיניתי דעתי. זה מעיד על תקיפות. אבל לא, בעיקרון, בן אדם צריך לשמור, כל בן אדם שהוצאת מהפה שלך משהו צריך לשמור אותו. ביתרה מזאת, מה? יתרה מזאת, אדם שנהג מנהג שלוש פעמים, נהג, למשל יש מצוות עלייה לרגל, בזמן שבית המקדש קיים, כולם יודעים שיש מצווה כזאת. בימינו יש מחלוקת אם יש מצווה כזאת או לא. מחלוקת, היום אין לנו בית מקדש. יש הוכחות וראיות חותכות שעם ישראל היה עולה לרגל אפילו אחרי החורבן. ולכן ראוי מאוד לכל מי שיכול לעלות בשלושת הרגלים, שבועות זה קצת קשה, אבל מי שיכול לעלות בשלושת הרגלים, אשרף, יבוא לחלקת הכותל, רחבת הכותל, יתפלל שם, למה לא? יקיים אולי מצווה, לא אין חובה, אבל יקיים מצווה. בן אדם הלך שלוש פעמים, בן אדם הלך שלוש פעמים בשביל המצווה, לא בטעות הביאו אותו לשם. בן אדם הלך, אני רוצה ללכת לשם, עלה פעם אחת, פעם שלוש, הלך, אתה עכשיו חייב, זה כמו נדר. אתה רוצה להפסיק? תעשה התרת נדרים. אם אתה הלכת, אתה עולה קבוע ואתה אמרת מראש. בראש שלך שבועות יצא מהחוצה, אתה הולך. זה כמו נדר. מותר, לא צריך חכם. לא צריך חכם. לא צריך.
מה פתאום? אני אומר על כל הנדרים
על כל הנדרים, ויש מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, האם זה נדרים שחשבת עליהם באותו רגע או נדרים שלא חשבת עליהם באותו רגע. כי אם חשבת על התרת נדרים, מה קרה? אני עשיתי התרת נדרים באלול, ועכשיו אני נודר נדר. עכשיו אני עושה איזשהו משהו שהוא כמו נדר. אם זכרתי את התרת נדרים של אלול הקודם, מה זה אומר? לא, אני אומר לך, אני זוכר. יפה מאוד. יש. שמעתם מה הוא אמר? הוא אמר, זה אומר שאני זוכר, והוא בכל זאת אני עושה. מה זה אומר? שמחקתי את המחיקה. שמחקתי את הביטול. אני זוכר, ובכל זאת אני עושה. מה אתה עושה?
לא, אני עושה
משהו
שלוש פעמים. מה הקשר?
מה זה?
לא משנה, אני עושה את זה בתור
נדר. אז תגיד בלי נדר. לא, לא. אמירת בלי נדר לפני המנהג, זה ההגדרה הלכתית. אני עכשיו רוצה להתחיל ללכת קבוע, לעלות לרגל, אז אני עכשיו אומר. בלי נדר אני הולך לרגל, זהו חס, אני החלטתי, אני בלי נדר נותן מעשר כספים. בלי נדר אני נותן מעשר כספים, מצוין. בלי נדר אני עכשיו רוצה ללמוד כל יום דף גמרא, בלי נדר.
לא, אם עשיתי זה
בלי להגיד.
בלי להגיד?
אז על פי ההלכה זה נדר, לא ברמה של נדרתי נדר, ואתה צריך לעשות התרה, אלא שהתרה הזאת לא דורשת חכם שימצא לך פתח חרטה. אתה צריך ללכת לשלושה, להגיד להם, רבותי, אני נהגתי ללכת שלושה פעמים ללכת לכותל המערבי, ואני רואה שזה כבר גדול עליי, יש לי ילדים, קשה לי מאוד לבצע את הדבר הזה, אני מבקש מכם שתתירו לי. צריך לעשות התרת נדרים. איך? לא מועילה, כי אתה צריך לפרט את הנדר. לא מועילה, צדיק. אל תשנו, אפילו אם תתקחו, לא יעזור לכם.
לא, זה גם מועילה.
מועילה אם אתה מפרט. תוסיף כבר, למילה יושבים שלושה, אין לי בעיה, תפרט להם מה שאתה רוצה, אבל תפרט. רבותיי, ואתם יודעים שאם אני אפרט לכם את הכל, יכלה הזמן, והם לא יכלו, במילים אחרות, לא פרטת, ואם לא מפרט, אתה לא מפרט את הנדר. איך אפשר להתיר? מה? אנחנו, כל זה טוב ויפה לנדר ששכחת, כמו שהוא אמר, שלא יהיה עליך עוון.
אז כל מיני, כשאני עושה שלוש פעמים, אני לא זוכר את הנדר הנדרים שראש השם, אני עושה
שוב. ולכן, אם אתה זוכר את זה ואתה בא אליי ושואל אותי מה התשובה ההלכתית הברורה שאני עונה לך, לך לשלושה ותעשה התרה. אם לא עשית את זה כי שכחת את זה, ועכשיו אנחנו נמצאים בערב יום כיפור, ואוי ואבוי, עוד רגע נכנס היום הקדוש, ואם ישאל לך עוון נדרים, יכול להיות שלא ישמעו לך בשמיים. אז אנחנו עושים התרת נדרים כדי לבטל את אותו דבר. אני הרי לא יודע בורא עולם, זה קלקול שיושב עליי ואני אפילו לא מודע לו. אז תמחק לי את הקלקול שאני לא מודע לו, זה הכוונה. אבל אם אתה יודע, ודאי שאתה חייב ללכת, חייב ללכת ותעשה התרה כמו בן אדם, כך צריך לעשות. אבל יותר מזה, בן אדם צריך לשמור על הפה שלו, לא רק כשהוא מוציא מהפה נדר, אלא גם כשהוא מבטיח הבטחה. ואתה לא יכול, אז אל תבטיח. הגמרא אומרת, לא יגיד לילד, בוא בוא ילד, בוא, רוצה ילד, בוא בוא אליי, בוא 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 לאבא, הנה אבא יתך, יובי, תפסתי אותך. ואז הוא תפס את הילד ואין שום סוכריה בפנים. אסור. זה גם שקר, מדבר שקר תרחק, וגם שאתה מרגיל את הילד לא לעמוד בדיבור שלך. אני זוכר כשאני הייתי בישיבה התיכונית, הגיע אלינו לביקור פעם אחת הרב מרדכי אליהו. הלכנו לזה. קיצור, הם הגיעו כמה הורים וזה. אני הולך שם בדרך, לפניי הולך אבא ובן. אבא ובן, יא חסרה, השם רחם. אנחנו הייתי עוד בעידן שמדברים בטלפון עם הסימונים. הסימונים. עכשיו הסימונים הייתה להם מכה. לפעמים הטלפון היה נתקע. מבחינה מכנית היה נתקע. אז ברגע שאחד הסימון היה נתקע, אתה יכול לדבר לכאורה לנצח. אתה יכול לדבר לנצח. וכל שכן אם אנשים לא שמו לב ושמו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה רואה שיירה, והמלך שיבוא ויתן את המכה הנכונה ורבט, יקבל לכיס שלו את כל הסימונים. חביב, זה כמו לקבל טלקארד, אתה מקבל מלא שיחות, בסדר? יופי. אבל הקטע הוא לא להרוויח הסימונים, הקטע הוא שברגע שקרה דבר כזה, אתה יכול לדבר חופשי. אתה גזלן, אבל אתה יכול לדבר חופשי, בסדר? יפה. הבן מספר לאבא שלו סיפור, ואני הולך מהריהם, והם לא מרגישים. והבן אומר לאבא שלו, אבא, אל תשאל מה קרה. איזה קטע, נתקע פה המכשיר, נתקע פה הסימון, ויכלנו לדבר חופשי ודיברנו וזה. מה אתה היית עושה בתור אבא? בני, דחילק, אל תעשה פדיחות, אסור, גזל. אומר לו, טיפש, מטופש, למד לך שיטה שגם אם זה לא יתקע, אתה תצליח. אתה קושר את הסימון לחוט, ואיכשהו כמעט נופל, יש כמו איזה זמזום שלפני שהוא נופל, ואז הוא נופל, אתה תופס אותו, ואז הוא נשאר לך. עוד פעם, עוד פעם. אתה תמיד, זה אבא שלו. אבא מחנך שלו, הדגול, הסתבח, התעלה שמולעת. אם אתה בתור אבא מחנך את הבן, מה יצא מהבן? מתקשרים הביתה. תגיד שאבא לא בבית. עזוב את השקר הקטן, מה הבן יתרגל? הבן יתרגל שאין שום בעיה לשקר. שום בעיה, הדיבור הוא כלום, הוא אפס, אין ערך. אין ערך. אני הייתי עד לשיחה כאשר בן אדם מדבר עם חברה שלו והיא אומרת לו, והוא מדבר ברמקול כדי שהשני ישמע, כדי שהשני ישמע, היא אומרת לו, מישהו מאזין לנו? אומר, לא, 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 מה, לא, לא, והוא קורץ, אתה מבין? אני
התגעתי בשלושה קצינים כאלה.
מה זה? מה זה הדבר הזה? למה? למה אין לך? עכשיו, מה אתה חושב? זה גם היית עשה לך את אותו דבר. הכל מידה כנגד מידה, חבוב. הכל מידה כנגד מידה. אז אדם צריך לשמור על הפה שלו. פה שלנו קדוש. פה של יהודי קדוש. לא צריך להיות פה של בבא סאלי, ששם ודאי זה קדוש, כמו הסיפור הפורסם, שהוא קילל בגיל 4, אבא שלו תפס אותו וכעס עליו, ואמר לו שהפה של משפט אבו חצירה זה פה קדוש. גם פה של יהודי רגיל הוא פה קדוש. צריך לשמור.
אז יש ספר שלא מלמד אותך מתי מותר לשקר, מתי לא?
יש ספר, כן. יש, הוא נמצא פה בישיבה בצבע שחור. בסדר? חפש אותו, ולא לחינם הוא בצבע שחור. בסדר? אז אם אתה תרצה, יש לי גם סדרה של שיעורים על זה, אני יכול להביא לך אותם.
בעזרת השם.
איך? אז אתה צריך להשתדל. כל דבר, כל הנהגה טובה שיהודי מקבל על עצמו, להוסיף מילה. בלי נדר. והרב מרדכי אליהו יזהיר להגיד, השם שלה לא רפואה שלמה, להגיד קודם כל, בלי נדר אני אביא לך 100 שקל.
אם שאני עושה את זה, ברור לי בראש כאילו שאם אני לא יוכל, אני לא
אעשה את זה. אז תתרגל להגיד בלי נדר, תתרגל. אם ברור לך שזו כוונתך, אז זו כוונתך. אבל הרבה פעמים כשאתה לא אומר את זה, לא ברורה כוונתך. אם ברור לך כשמש, רק יש לך בעיה שהשפתיים כבדות נעשו לך, או שקשרו לך את השפתיים באיזה ניתוח, אז הנה חינמי. לא, לא משהו שקרה במקרה. לא, אני נכנסתי במקרה שייקה אמר לי בוא נלמד דף. בסדר? מחר באתי במקרה שייקה אמר לי בוא נלמד דף. לא, לא. שלוש פעמים כאשר בן אדם נהג מנהג, שאתה רואה שיש לו כוונה לנהוג מנהג פה, יש לו פה שיטתיות. אני עולה לרגל, אני לומד דף יומי. לא בטעות קראתי פרק תהילים היום, וקראתי פרק תהילים מחר, וקראתי פרק תהילים בראש יומיים. חלס, אני מעכשיו חייב לקרוא פרק תהילים כל יום. סתם קראת חייב לקרוא פרק תהילים כל יום, אבל לא משנה. אבל לא, לא חייב, אבל כדאי. יותר טוב מהבטחה של דוד המלך, שאם אתה קבוע בלימוד התהילים שלך, בקריאת התהילים שלך, דוד המלך יבוא לקבל את הנשמה שלך אחרי 120. יותר טוב מזה יש?
אני קורא את תיקון הכללי פעם פעמיים בשבוע.
אשריך,
אשריך, מגן פה מניין גם.
אשריך, יפה, ככה טוב. אדם שיהיה דבוק עם ספר התהילים. צערנו הרב, בדורות הקודמים, גדולי ישראל היו דבוקים בספר התהילים. היום כל אחד אומר, אין, זה לא בשבילנו. זה לא בשבילנו. צריך להכיר תודה רבה, תודה רבה לרבי נחמן מברסלב שעוד הציל אותנו עם העשר מזמורים שלפחות אנשים יודעים עוד. הוא יודע מה זה תיקון הכללי, הוא לא יודע אפילו שזה מה תהילים. תיקון הכללי, הוא חושב שזה ספר שירד מהשמיים. עכשיו, תיקון הכללי, זה ספר פרקי תהילים, פרקי תהילים יקרים לזמר עריצים. אלה מחריבים את כל כוחות הסתרא אחרא. דוד המלך היה לך יותר אדם חזק ממנו בסתרא אחרא. האדם הזה הרי היה אמור להיות מלך המשיח. האדם הזה הרי נולד כמו עשיו, יש לו את כל הטבעים של הסתרא אחרא. הוא מכיר את הכל, הוא יודע איך להוריד את השורש שלהם. הוא כמו המרגל שלנו בכוח של הסתרא אחרא. אז תנצל את זה, תקרא כל יום פרק תהילים, אחי, פרק תהילים. בכלל, לפי שיטת חב"ד, בן כמה אתה פר? היית בן 18? איך? זאת אומרת, אז אתה בן 18, אתה עכשיו, שים לב, כשעשית יום הולדת של גיל 18, למעשה נכנסת לשנה ה-19 שלך. סגרת 18 שנים שלמות, ואתה נכנס ל-19. מתי אתה סוגר את ה-19? ביום הולדת של ה-19. לכן, לפי מנהג חב"ד, כל השנה הזאת, עד יום ההולדת שלך, עד יום ההולדת שלך, יום 19, אתה קורא את מזמור י"ט בתהילים. אתה, הרב בוכלטר, בן כמה אתה? 23, עוד מעט או עוד לא? 23 וחצי? אז אתה עכשיו קורא את חב"ד. מזמור חב"ד זה מזמור קל. מזמור קל, אתה יכול לקרוא אותו אפילו בעל פה, מזמור שיר, שיר של יום של יום, כך כל יום, לקרוא אותו, וזה הופך להיות המזמור שלך, ומי שיהיה חכם, יראה את כל תהלוכותיו בתוך המזמור הזה. יראה את כל תהלוכותיו, שימו לב, תגיד לי בן כמה אתה, תוסיף מזמור. כאילו, תגיד לי בן כמה אתה, תוסיף מזמור תמיד. אם אתה בן 18, עד 19. אתה בן 5, מזמור 6. לא, הוא דרך ההנקה מאמא שלו, זה עובר לו באנזימים.
אה?
איך? עוד פעם הם מקופחים, נכון? חמנים. לא, אז הוא חוזר לאלף. טוב, בקיצור, יאללה, נו חבר'ה, בלי עכשיו לעשות מזה לייצ'י. תכלס בשטח, רבותיי, ספר התהילים והשראב למי שזוכה בכל יום לקרוא משהו כמו 5 פרקים, שזה גומר בכל חודש את כל ספר התהילים. לא, ב-5 פרקי תהילים. יש לך גם את החלוקה בתוך הסידורים היום, אתה רואה בתוך התהילים, אתה רואה כמה לקרוא בכל יום, אתה קורא לא הרבה מזמורים, יצא לך בחודש לגמור את כל הספר, יש כאלה בשבוע קוראים. ואני הכרתי זקן, אני מכיר אותו זקן, כל יום קורא את כל ספר התהילים. ברוך השם. שעה וחצי, הבן אדם תופר את כל הספר. למה הוא כבר רגיל, על לשונו, שגור יכול להגיד אותו בעל פה. סיפרתי לכם פעם, היה לי איזה זקן, שכן שלי, קראו לו מושי. מושי דהן, מושי הכוונה משה. ממרוקאי קוראים לו מושי. מושי דהן הזה היה זקן מאוד מופלג. הוא היה קורא לי מושי שקרים. למה? במרוקו היה איזה אחד, אבא שלי סיפר שהבן אדם היה שקרן כרוני. היו אנשים עומדים אצלו, הוא היה עובד או בסנדלר או משהו כזה, היו באים אליו אנשים, הוא עובד בעבודה שלו ומספר להם שזבאתי מחי, אבל ברמות מטורפות. מאוד מטורפות. זה, יעני, קראו לו, לא שקראו לו, מושי שקרים. יעני, מושי השקרן, יעני, בעל השקרים. ממש אי אפשר היה לתאר כבר. פעם אחת סיפר להם שאשתו שטפה את הסחבה, שטפה את הסחבה באסלה, מעל, עם הלכלוך.
מה הסחבה?
בין הסחבה זה השפפה. זה הכוונה מה שעושים איתו סמרטוט רצפה, אחי. נופי. בקיצור, אז הוא שטפה את זה ונפל לה לתוך הביוב וזה טס קילומטרים ובעלה נכנס דרך הביוב, הוא, מושי שקרים, נכנס וסחה עד... הוא אומר עד קזבלנקה, מרחק 15 קילומטר עד שתפס את הסחבה ויחזיר אותה לאשתו. הוא אומר, זה אחד מהשקרים הקטנים שלו, אני בשביל להתחמם. אני תביא, הבן אדם שקרן, אז הוא כל הזמן היה קורא לי, ככה בסדר, חזק וברוך. גמרנו את זה, הבן אדם נהיה מבוגר מאוד ונהיה סני לסתם בתור צחוקים. אוקיי, השם השני שלי משה. בקיצור, הבן אדם נהיה מבוגר מאוד, נהיה סני לי. שכח איפה הבית שלו. היה הולך ברחוב. היה הולך ברחוב סתם. ואני הייתי אז בא מהבית ספר, הייתי לוקח אותו, מדדה אותו עד לבית שלו, משה זה הבית שלך. אחרי 5 דקות עוד פעם בכביש, הולך, חוזר. כן, הבן אדם לא יודע בין ימינו, בין שמאלו, לא יודע איפה הבית שלו. דבר אחד לא היה שוכח, איפה הבית כנסת. קבוע, היה הולך, הולך, הולך. ברגע שהיה קולט לפי השמש והעניינים שמתחיל להתקרב זמן מנחה, הבן אדם דוח, דוח, אי אפשר לדעת איך. היה הולך, 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 יושב על הפתח של הבית כנסת, כי אף אחד לא פותח את הבית כנסת. שעה, שעה וחצי, שעתיים לפני מנחה. אין, והבן אדם היה יושב שם. הייתי הולך לשם, יאללה, עפה, כמו במושה, בוא לביתה, זה, תק, תק, שם אותו. עד שהייתי מרחם עליו, היה כואב לי הלב, אז אני ביקשתי ממסעוד, זה שהיה לו את המפתח של הבית כנסת, אמרתי למסעוד תעשה טובה, תביא לי את המפתח, אני הייתי לוקח לפעמים עם ספרים, לומד שם, לפעמים ככה, הייתי לוקח ופותח לו, תגיד מסכן, הייתי, היה כואב לי הלב, מסכן רואה אותו ככה בשמש, יושב ככה, ליד הבית כנסת, לא זז משם, בא להסתובב, הוא סתם מסתובב, אבל בבית כנסת הוא יודע שפה הוא צריך להיות כאן, והוא יושב ככה, מחכה, 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 אמרתי לו בוא משה, הנה אני אפתח לך, פתחתי לו והייתי יושב. אני יושב, אני רואה את הבן אדם, מבלבל עם עצמו, מברבר. אמרתי מסכן כנראה, בן אדם שהוא סני לי, אם אתה ידבר שטויות. אמרתי, משה, יש את הכל. משה, מה אתה אומר? אני תגביה את הכל. הגביה את הכל, אני נדהמתי. הבן אדם שרק את התהילים בעל פה. סני לי, לא זוכר איפה הבית שלו. אבל תהילים יודע בעל פה. לא יוצא לו מהקופסה. ראית מה זה תורה? ראית מה זה כוח? זה הכוח של האנשים. ככה אנחנו צריכים להיות. לא כל היום מבלבל את השכל, לדבר דברים טובים מקדש את הלשון. תקדש את הלשון, תרוויח. לצערנו הרב אומרת הגמרא בעוון ניבול פה, בחורי ישראל מתים. ניבול פה זה לא ירצון שתמות, זה לא ניבול פה. ניבול פה זה להגיד מילים גסות. להגיד מילים גסות. אצלנו היום שינו את זה, היום מכבסת מילים ברדיו. כל מה שלא מתאים להם, אז הם קוראים לו בשם אחר. ניבול פה זה להגיד מילים גסות. אם אדם מוציא מילים גסות מהפה שלו,
זה לצערנו הרב.
זה קללה.
זה גם קללה זה.
ומה עושים
עם מישהו? מי שעושה את זה ככה, אז הוא מתקלל בעצמו. מי שמקלל, מקולל. ככה מי שמקלל יהודים. ולכן אדם צריך להיזהר ולשמור על הפה שלו כמו שדיברנו. בואו נמשיך רבותיי. משה רבנו עליו השלום, אני, למה אני לא אדלג, אני אשאר כאן. הפסוק אומר כך, איש כי דור נדר, עוד מעט נגיע למלחמה האווירית, איש כי דור נדר לאדוני, הוא ישבע שבועה, לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה, נכון? מה אתם אומרים? קראתי את הפסוק, שמתם לב לאיזה קושי? איש כי דור נדר, או איש הבאה שבועה, לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו. מה הקשה? תגיד לי, וכי אתה חושב שבן אדם נודר שבועה, או אדם נשבע נדר? איש כי דור נדר, איש כי יפתח במפתח. כאילו, זה ברור הרי. איש כי דור, או כי שווה, או כי עשור. גמר הוויכוח. מה הוא נודר? הוא נודר נדרים. מה הוא נשבע? הוא נשבע שבועות. למה אתה צריך להגיד את זה? תשובה כדי ללמד לך מה זה כוח הפה, שברגע שיוצאת מהפה, נהיה מציאות. אנחנו חושבים בפה, לא עשינו כלום. מה עשיתי? אני רק אמרתי לו. רק אמרתי. האמירה יוצרת מציאות. אומרת הגמרא, אם נדרת, נהיה פה נדר. אתה הרי לא רואה את זה. אני מעדכנת אותך. אתה לא מספיק, אין לך עיניים לראות. יש פעם ראיתי סרט מופלא על החרקים, הדבורה והזבובים. יש להם יכולת לראות דברים אולטרה סגוליים. אז יש היום גם לנו את היכולת הזאת, על ידי מצלמות מיוחדות. אתה רואה פרח, זה נראה לך, מה זה זבלה של פרח? כולו צבע לבן דפוק הזה, אין עליו כלום. אתה מסתכל בעדשה מיוחדת, אתה רואה פרח ססגוני. ככה הדבורה רואה את הפרח. אז יש דברים שאתה לא רואה. אתה אומר, איזה פרח. יש הרבה דברים שאתה לא רואה. ואותו דבר מיקרוסקופ, אתה לא רואה מישהו ראה פעם חיידק הולך פה על השולחן, אין. אבל אתה מסתכל בזכוכית מגדלת גדולה מאוד שנקראת מיקרוסקופ, אתה רואה אותו, יש פה יצור, יש פה יצור חי, אתה לא רואה אותו אבל. זה שאתה לא רואה אותו לא עושה שהוא לא קיים. אותו דבר בנדר, איש כי דור. מה? נדר. נדרת יש נדר. נדרת יש מציאות. הרב נומה, אני רק הוצאתי מהפה. לא, יש פה נדר. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. והתורה מסיימת, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. מה הכוונה לא יחל דבר? לא יחל דבר. יפה מאוד. פירוש ראשון מסביר הרמב"ן. מסביר הרמב"ן לשון חילול, לשון חלול. לא לחלל אותו. אתה נדרת נדר, שמור על הנדר שלך. אל תחלל אותו. שמור אותו כמו שצריך. נדרת, תקיים.
שלא יכול לקיים. לא יחל.
לא, לא, לא יחל זה בחט, לא יכול זה בחט. בסדר. נו, הלאה, מי יודע עוד משהו? רשי, לא יחל לשון חולין. לשון חולין, אל תעשה את הדיבור שלך חול, אומר רשי. אדם שלא מייקר את הדיבור שלו, הוא מבטיח הבטחה, ואחרי זה אומר, אני לא אעמוד בה. אומר רשי, לא נכון, זה אסור לך. אבל, יש עוד לשון. אומר,
אל תבטיח דברים שאתה לא יכול לעמוד בהם.
כן, זה מה שאמרנו לפני כן. מסביר רבותיי הרשב"ם. מסביר הרשב"ם, לא יחל כמו וייחל עד בוש. מה הכוונה? לא לאחר. אדם שנדר נדר, לא רק שתקיים, יש אחד אומר, אני אקיים, אני מבטיח לך 100 שקל. אחי, אפשר את 100 שקל שהבטחת לי? אפשר, אבל לא עכשיו, בסדר? לא מתאים לי עכשיו, בסדר. אתה בא אליי בעוד שבוע. אני הבטחתי, אני אתן לך, נו, הבטחתי, אני אתן לך. בסדר, עוד מעט. לא. גם את זה אסור לעשות. לגבי נדרים של קורבן, זה איסור דאורייתא. לא יאחר, ממש איסור דאורייתא. אדם שנדר נדר להביא קורבן ולא מביא אותו אחרי פרק זמן מסוים, שזה מחלוקת תנאים כמה, אחרי שעבר הפרק זמן הזה, עובר על איסור דאורייתא, בל תאחר. אבל פה לא מדובר על הבל תאחר, פה מדובר על כל נדר. נדרת, תקיים. איך דוד המלך אומר? נשבעתי ואקיימה. ועכשיו תראו משהו, ויחל, לא יחל דברו. חז"ל אומרים לא יחל דברו, כתוב ויחל משה, קראנו את זה השבוע, נכון? מה זה ויחל משה הפשט? ויחל, לשון תפילה. חילה את פני השם, התפלל להשם. אבל אומר לך, ויחל משה, לשון לא יחל דברו. מלמד שאחרי חטא העגל, בורא עולם רצה להרוג את עם ישראל. אמר לו משה רבנו, למה אתה רוצה להרוג אותם? אומר לו, אני נדרתי להרוג אותם. נדרתי להרוג את עם ישראל. אמר לו משה רבנו, רגע, בורא עולם, אבל הרי אתה עשית אותי חכם. ואם אתה עשית אותי תלמיד חכם, נתת לי את הכוח להפר נדרים. להתיר נדרים. אם ככה, אני רוצה להתיר לך את הנדר. ויתרה מזאת, אני רוצה להגיד לך, בורא עולם, זקן שמתקן תקנה, לא הוא הראשון שצריך לעמוד בה? ולכן אתה צריך גם לעמוד בתקנה הזאת. תן לי להפר לך, להתיר לך את הנדר. אומר, בימים אשר ישבתי בהר, מה זה בישב בהר? חז"ל אומרים, וכי יעלה על דעתך שמשה רבנו יושב ובורא עולם עומד? אומר, כן. תלמיד חכם שבאים לפניו כדי לעשות התרת נדרים, אז המתיר הרב יושב, והנשאל, השואל, הוא עומד. כביכול אומר המדרש, היה עומד בורא עולם לפני משה, ומשה מתיר לו את הנדר. אמר לו בורא עולם, אתה היית נודר, על דעת זה, על דעת זה, סופו של דבר התיר לו. התיר לו את הנדר. זה מה שמשה רבנו יכל להסיק מבורא. זה הכוונה ביחל משה ברמז. אבל עוד, צערנו הרב, אנחנו בדור שלנו לא מעריכים כל כך את הדיבור שלנו. חז"ל לימדו אותנו כלל, וזה מופיע בעיקר בשלה הקדוש. השלה הקדוש כותב, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. פשט, לא יחל דברו זה לב. ככל היוצא מפיו יעשה, יעשה. יפה. אבל, אומר השלה הקדוש, לא יחל דברו, וזה מופיע אחרי זה, זה כאילו מלפני כן, במהרחו. אומר, לא יחל דברו, מי שלא מחלל את הדיבור שלו, ככל היוצא מפיו יעשה. הוא קיבל כוח קדושתי בפה, מעכשיו משהו יוצא הוא יעשה. ככה בעל החפץ חיים. כשהיו באים אליו, שיבקש בקשה מבורא עולם, היו שומעים אותו כמה פעמים, אומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, כבר ביקשתי כמה פעמים, ולא סירבת, אז גם אל תחזיר את פני רקם גם הפעם. אני מבקש ממך. אמרו לו פעם, תגיד לי, מה הכוח הקדוש שלך? אמר להם, אני שומר על הפה שלי. ממילא אם אני שומר על הפה שלי, הפה שלי קדוש, אז יש יותר כוח לפה הזה. למה הולכים לצדיק? למה? כי הפה שלו קדוש. אם הפה קדוש, בקשה שלו זה לא כמו בקשה של אדם אחר. הנה, הסיפור המפורסם עם יהושע, רבי יהושע בן לוי, עם המלאך המוות, שמלאך המוות אמר לו, בוא, בורא עולם אמר לי, נעשה תיירה, נעשה סיבוב, נעשה זיירה של קברי צדיקים, נראה לך את המקום שלך בגן עדן. אמר לו, מה קראתי בגן עדן? לא מתאים לי עכשיו בגן עדן, מתאים לי פה עוד אישה, עוד קצת. אמר לו, לא, אל תדאג, זה סיבוב, אני מחזיר אותך בסוף. אמר לו, ומי מבטיח לי? מה אתה, חבוב, אני, כמו שאני מכיר אותך, תביא לי אותה בהיגוף, נגיע לשערי גן עדן, אתה שלח אותי עכשיו בצוק ההרה לתוך גן עדן, תביא את החרב שלך, שאיתה אתה הורג את הנשמות, ועכשיו אנחנו נדבר איתך. אמר לו, בסדר, יאללה. הביא לו את החרב, התחילו להסתובב, הגיעו לשערי גן עדן. אמר לו, תראה, מאחורי החומה, שם זה המקום שלך עד הסוף. אמר לו, מה, אתה רציני, אבל אני לא יכול לראות. אז תשמע, תעשה לי סולם גנבים ואני אראה. אז רבי יהושע בן לוי עלה על הכתפיים של מלאך המוות. תשמע, זה התחת סיפור זה. אז עלה על הכתפיים שלו, ראה את המקום, התגעגע על המקום. אמר, וואי, 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 וואי. אחרי שראיתי, כבר אני אגיד לך את האמת, אין לי כוח לחזור. רוצה כבר עכשיו את החלק שלו. מה עשה? נתן לו שתי דחיפות עם הרגליים, קיק דאון, הביא לו, והבן אדם בהיפוך לתוך גן עדן. מלאך המוות אמר, וואלה, זה ברח לי. תפס אותו. עכשיו בדרך כלל מלאך המוות הוא רוצה להרוג אנשים. פה עכשיו הבן אדם רוצה להיכנס גן עדן בלי אישור שלי, תפס אותו מהר חזרה. ואז הוא ראה שמלאך המוות זה קצת מלאך, זה לא חתכת ילד. אז הוא ראה שיש לו כוח. אז הוא נשבע מיד שבועה. אני נשבע בשמו הגדול של בורא העולם שאני לא אצא מפה. מלאך המוות קפה. תראה, תקוע עכשיו. למה? הוא נשבע בשם השם. מה לעשות? אסור. אז הוא נתקע. לא יודעים מה לעשות. הביאו את המשפט בפני בית דין של מעלה. אמרו בית דין של מעלה, אנחנו לא יכולים לדון את הדין הזה, למה דין גדול עלינו. זה מלאך המוות מול רבי יהושע בן לוי. אנחנו יוצאים מהדין, נעביר אותו לבורא עולם. באו לבורא עולם, שאלו אותו בורא עולם, מה אתה אומר? אמר להם בורא עולם, לכו תבררו בתיק שלו. אם אי פעם הוא נדר נדר או נשבע שבועה ועשה התרת נדרים, אז נעשה לו התרה גם עכשיו. הוא נשבע שהוא לא יצא. נעשה לו התרה, מה בעיה? נעשה לו התרה והוא יצא. אומר, בדקו וראו שמימיו לא עבר על שבועתו, ולא זו בלבד, אלא שמימיו לא נשבע ולא נדר נדרים בכלל. אמר בורא עולם, הפה כזה קדוש ששומר על הפה שלו? אז השבועה שלו היא שביעה, שבועה שאי אפשר לבטל אותה. ולכן ניתנת לו הרשות, הבן אדם נשאר בגן עדן. ממה? מכוח הדיבור. הרי מה לך, מה בטח להוציא אותו? היינו עושים לך התרה? לא. רק בורא עולם אמר לו, מלפדלק, אם אפשר, את החרב, צריכים קצת עבודה, מסכים. החרב הוא גם יחתום בלשכה, מלאך המוות, אה?
הפוך אמור להיות. אם הוא היה נדר ולא מקיים, אז אי אפשר להטיל
לו.
אם הוא נדר, ביטל, אז מילא.
נכון.
אבל אם הוא לא נדר...
לא נדר בכלל, זה אומר שהוא כל כך שומר על הפה שלו, שהוא אפילו לא נודר. טוב שלא תידור ושתידור ולא תשלם. לא רוצה לחזור כבר, לא הבנת, הוא לא רוצה לחזור, הוא רוצה להישאר. אמר בורא עולם, חלס, כיוון שהפה שלך קדוש, אני לא יכול לשבור לך את המילה. זה ידוע. אדם ששומר על הפה שלו, גם אנשים שמתעסקים איתו, סיפרתי לכם סיפור, קידוש השם נורא והיום. יהודי צדיק, רבי יוסף. רבי יוסף הזה, בשכונה שלנו, מתעסק עם ערבים, קונה מהם סחורות. הבן אדם קנה מערבי, מאיזה סוחר שהוא עובד איתו, הוא לוקח ובא אליו ועושה לו חשבון הערבי. סיפרתי לכם את זה. קיצור, אז הוא ישב אצלו, עשה לו חשבון. אני לא זוכר כבר מה הסכומים, אני צריך לשאול אותו עוד פעם. יצא לו 900, הערבי אומר לו 900 שקל. אומר לו היהודי, לא נכון, זה טעות, זה 1200. זה 1200. אומר לו, יא חביבי, אני עשיתי לך את החשבון, אני אומר לך זה 900, אני יודע מה אני מדבר. אומר לו, מחילה, אבל אני יודע מה לקחתי, אני לקחתי ב-1200. שמע, אתה, בן אדם אמר לך 900, יאללה, זה, זרום, מה אתה? ועוד אחרי שאמרת לו, זה יתווכח איתך? אמר לו, לא, מחילה, אתה עשה חשבון חדש. הערבי עשה את החשבון מחדש. אמר לו, יוסף, יצא 900. אמר לו, זה לא יעזור לך, תחשב 1000 פעמים, זה טעות. אני אומר לך, זה 1200. חזר איתו עוד הפעם, אמר לו, תבדוק. הערבי אמר, רבק, תרד ממני, אמרתי לך, בדקתי 900. אמר לו, יוסף, עכשיו אני אעשה את החשבון לידך. עשו את החשבון, יצא לו 1200. אמר לו, אני נשבע בשם אללה, אתה נכנס לחנות, אתה לוקח מה שאתה רוצה, אתה שם לי כסף כמה שאתה רוצה ואתה הולך. ליד כל הערבים, כולכם שקרנים, ככה אמר להם. אומר, זה קידוש השם היה. כל הערבים, האחים שלי, ישקרו אותי בשביל להרוויח כסף. ואתה יהודי, אתה ככה אני אומר לך 900, 900, ואתה משגע אותי 1200, 1200, אני נשבע לך, אתה יכול להיכנס לחנות, תיקח מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, שים לי את הכסף ותלך. אני לא שואל אותך יותר שום שאלה. ואז אתה איזה קידוש השם נורא והיום. למה? כי אתה רואה מה זה כוח של דיבור של בן אדם. בן אדם ששומר על הפה שלו, יש לו כוח. אז אותו דבר זה ככה. כל גדולי ישראל, כוח ההשפעה שלהם בברכות, בבקשות שלהם מאת השם, כוח הפה. מי שישמור, אנחנו לא זוכים לשמור על הפה שלנו כמו גדולי ישראל. איך שומרים על הפה? א' שותקים, ב' מדברים. א' שותקים, לא מוציאים מהפה דברים אסורים. ככל שתוציא פחות דברים אסורים דרך הפה, פחות תשחק את הפה. וככל שתוציא מהפה יותר דברים טובים וטהורים, אתה יותר מקדש את הפה. עד כאן בתחום הזה של כוח הפה. עכשיו, יש עוד דיוק. לא יחל דברו ככל היוצא מפי ועשה מה? ארוך מדי, לא נגיד לכם אותו. משה רבנו עליו השלום מצווה מאת השם. אומר לו בורא עולם, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. בורא עולם מצווה את משה רבנו ציווי מאוד מוזר. אתה צריך ללכת ולנקום את נקמת בני ישראל במדיין, אבל אחרי זה אתה תמות. מה הקשר? כאילו אתה רוצה להרוג אותו אחרי זה? אין בעיה, תהרוג אותו אחר כך. עליו צריך להודיע לו את זה, תהרוג אותו. תגיד משה רבנו, יש משהו שבורא עולם ציווה את משה והוא לא עשה עד היום? תהרוג אותו. נקרום נקמות בני ישראל מעט המדיינים. משה רבנו יגמור, ואז יגיד לו בורא עולם, תאסוף את הרגליים, יאללה הולכים.
אולי כדי להראות לכולם, שאפילו כשמשה רבנו עדיף להתפטר, הוא יעשה בזריזות את
הקרטן. יפה מאוד. פירוש ראשון, ניסיון למשה רבנו עליו השלום. הרי פה בורא עולם נתן לו את הקלפה מנצח, לא למות בחיים. לא למות. למה? בורא עולם אמר לו, תקשיב, יש אירוע אחד שחייב לקרות לפני שאתה מת, והוא מלחמת מדיין. אומר בורא עולם, רבותיי, אני פותח את היומן, אני פותח את היומן, ואני מודיע לכם, המלחמה תהיה בעוד 500 שנה.
למה שרוצה לו למות? אני מתיק כמו של משה רבנו, אני
רוצה... אז אם אתה תקרא את המדרשים בהושענא רבה ותישאר עירני, אז אתה תראה שם שמשה רבנו בוכה לקדוש ברוך הוא שישאיר אותו חי. אחרי 120 שנה, אחרי שבורא עולם מבטיח לו את כל השכר שהוא רוצה, תקבל אותו, כבר אתה צריך לקבל. הוא לא רוצה שכר, אני רוצה לעבוד אותך. לא רוצה שכר, הצדיקים כבר לא רוצים שכר, הם רוצים לעבוד את השם. שיבואו ימים אשר אין בהם חפץ. מי שמבין מה זה העולם הזה, מבין שיש מעלה לעבוד את השם. עצם העבודה בפני השם,
היא מתוך ההתנתקות מעולם הזה, הם רוצים להישאר בעולם.
רוצה להישאר פה. אני רוצה לעבוד אותך, בורא עולם. אומר לו, בורא עולם, חלאס, תיקנת את התיקון שלך, אתה כבר בן 120. אומר, אני רוצה, לא, הוא לא רוצה להיפטר. לא רוצה להיפטר מן העולם. משה רבנו, קודש קודשים, רוצה לעבוד את השם, רוצה לעמוד לשרת לפניו. אומר לו, בורא, עכשיו, משה רבנו יכל לבוא ולהגיד, רבותיי, לוח הזמנים בתוכנית חומש. בעוד 500 שנה אנחנו נרכז את החיילים. 1,000 שנה אנחנו נרכז את המערכה. בעוד 50 מיליארד שנה. מה חלה, זה היה, אתה מסודר, אתה לא תמות בחיים. זה הניסיון. עכשיו, אני הגזמתי ב-500 שנה. משה רבנו לא עיניים גדולות. רבותיי, עכשיו קיץ חם. החיילים לא יכולים להילחם. אני מאמין שהאביב הבא זה זמן טוב. לא, לא, באמת זמן טוב. לא חס ושלום, לא בשביל מי. תראה, חורף אי אפשר להילחם. קיץ החיילים יישרפו כמו שקרה לסיסרה. שהקדוש ברוך הוא חימם אותם, כתוב שהוציא חמה מן הרתיקה, חימם אותם, הרי איך כתוב נחל קישון גרפם, איך נחל קישון יגרוף את כל החיילים? אז מה שעשה בורא עולם, חימם אותם, והיה להם רכב ברזל ואפודי ברזל. אז הם היו, עכשיו אתה עמדת פעם עם ברזל בשמש? לא כדאי לך לעמוד, אתה תעבור להיות אחי לבה רותחת, אתה כולך רותח מחום. אז הם אמרו לחייל שלהם שמפקד עליהם, דחיל רבק, תן לנו 5 דקות רק להצטנן בתוך הנחל. אז הם פסלו את הזה ונכנסו לתוך הנחל, ואז הנחל קיבל הוראה שטיפה כמו רדה בניאגרה, הופ, הוריד את כולם לים, שלח את כולם, לא נשאר אף אחד, הכל נעלם. אז אתה רואה, מה אתה רואה? לא יודע מה אני רואה, מה אני צריך לראות עכשיו? למה הבאתי את זה? אתה רואה את זה? אה? סיפור יפה אבל, לא? אל תגיד לו סיפור יפה, מה הקשר שלו? כאשר הרב הצדיק הזה רוצה לדחות את המלחמה, הוא לא מטומטם, הוא לא אומר אני דוחה את זה עוד 500 שנה, רואים שאתה דוחה. לא, שמע, מבחינה אמיתית אני אומר לך, קיץ אפשר להילחם חמידי, חורף אפשר לשבוץ. מתי הזמן הכי טוב למלחמות? אביב. אביב, יש לזה הוכחה מספר שמואל. אביב זה הזמן הכי טוב למלחמות, ולכן אני דוחה את זה רק לאביב, אבל בשנייה הראשונה שאביב ייכנס, אנחנו נצא להילחם. בינתיים מה הוא הרוויח? עוד שנה של חיים? עוד שנה של חיים. שנייה. התירוץ הזה תופס שזה בחינה לבן אדם. תגיד לי, כשאתה תדע שאתה צריך לקיים מצווה, אתה רץ לקיים אותה או לא? זה הבחינה. האם אתה זריז לקיים את רצון השם כאשר יש בידך את המפתח לדחות את החיים שלך? אתה שואל שאלה הזאת אם היא רלוונטית או לא, הסתכל על התלמיד שלו. חז"ל אומרים שלצערנו הרב, יהושע בן נון היה צריך לחיות 120 שנה. כאשר הייתי עם משה רבך, כן אהיה עמך. היה הבטחה של בורא עולם ליהושע שהוא יחיה 120 שנה. אבל בורא עולם אמר לו, תקשיב, לפני שאתה גומר את הקדנציה פה, אתה צריך לבצע כיבוש של הארץ. אמר יהושע, טוב, אבל מי מחייב אותי לכבוש מהר? עשה את זה לאט. למה לאט? כוונותה הייתה לשם שמיים, אני מדגיש לשם שמיים. אמר, אין מנהיג כמוני גדול בעם ישראל שיחזיק את העם. עדיף לי לאט לאט לכבוש, כדי שאני אשאר יותר זמן, ואני אשפיע על העם קדושה, כי משה רבנו השפיע עליהם במדבר, אבל לא הכניס להם את התורה של ארץ ישראל. אני אכנס, אשאר איתם איזה 20-30 שנה, ובעזרת השם אחרי זה אני אוכל ללכת במצב טוב. אמר לו בורא עולם, ככה אתה עושה? אתה דוחה את הקיום של המצווה שלי כדי להאריך ימים? 10 שנים הלכו לך. לא רק שלא הוסיפו לו, הורידו לו 10. מה זה? כוונתך לשם שמיים, מעשיך אינם רצויים, כבוד הרב. מה לעשות? בורא עולם, אתה אל תעשה חשבונות. מה אמרתי לך? לך להילחם. משה רבנו הבין את המסר. משה רבנו, החלצו! קרא לחיילים, אמר להם, רבותיי! מהר כולכם, ללך למלחמה. אמרו לו למה? בוא, מה? הרבה פעמים
אנחנו עושים את המנהיגים של ישראל, עושים דברים שלא תמיד ביוק לפי אותו השם, אבל בשביל עם ישראל.
זה המדד, כשתהיה גדול ישראל, אתה תלך על הר בגובה פי 7 מהאברסט, בעובי של סיכה, ואתה צריך לראות שאתה לא נופל לאף אחד מהצדדים, כי שני הצדדים לא נכונים. רק איפה שאתה עומד זה הנכון. ובוא נראה אותך, זה המלחמות, זה אדם הראשון, זה דוד המלך, זה הכל הכל, כל המלחמות האלה זה מלחמות על דקויות. משה רבנו בחטא ממריבה, זה בדיוק היה חטא, ימין או שמאל, אני חושב שרצון השם שאני אעשה, וואו, לא, מה נעשה? אתה לא מאמין איזה פחד יש להיות גדול ישראל. ברמה שלך אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול ללכת, יש לך אחי מרווח של מדרכה רחבה מאוד.
למה?
כי אתה על הרצפה אחי, למה? זה למה?
למה?
לא אתה, אני.
לא בסדר, אנשים אומרים שם אין לך, אין לנו לפעמים דילמות.
יש לך דילמות, אבל עם מדרכה אחי. אבל עם מדרכה. אבל עם מדרכה, עם מדרכה. מדרכה, גדולי ישראל הולכים על סיכה. הולכים על חבל דק. כל בן אדם בעולם הזה הולך על חבל דק. אבל הרמות של הדיונים שלך הם שונות לחלוטין מהם. אתה גם לא יודע, וגם הדילמה שלך היא דילמה שלך, ואתה לא יכול להתרסק כי אתה נמצא על מדרכה. אם תיפול, תיפול מהמדרכה לכביש. מדרכה לכביש, מקסימום יהיה חסריתה. אבל משה רבנו אם ייפול, ייפול. ולכן לצערנו הרב בורא עולם כועס מאוד, ולכן יהושע בן נון מאבד 10 שנים מהחיים שלו. הוא לא יוצר את המציאות, כשאתה עולה יש פחות אוויר. אחי, אתה לא תעלה, אז אל תעלה, לא ביקשו לך לעלות. אתה רוצה לעלות, למעלה יותר מסוכן. אתה רוצה להיות טייס? אתה ממשיך עם הקו שלך, אני נותן לך משל, טייס. מה יותר קל? להיות במכונית ולסוע במהירות 50 קמ"ש, או לטוס במהירות הכל, במטוס סילון. עכשיו, אתה טייס, אתה בחרת להיות טייס, זה יותר מסוכן. לחיצה לא במקום, תסיפר הטייס ההוא שחזר בתשובה, אמר, אתה נוסע על הקו של האופק, אחי. אתה אסור שהמצרים יגלו אותך. يعني אתה הולך לפי הערים אתה נוסע, אתה רואה דבר כזה, פתאום תן לך, פתאום נולד לך איזה הר מולך, מה אתה עושה עכשיו? זה לא מהירות של אוטו חרקה, אין חרקות במטוס, אין.
זה שלוש שבועות, זה טייס במקום לתוך את הגלגלים, אז הוא מתבלבל בין שתי
ימינה או שמאלה, על הגחון, אתה מבין? שם ירחם, אתה טייס? מה, אבל אני טייס, קצת יחס של כבוד, זה היחס של הכבוד שלך. יש לך כלי נשק אדיר. נכון, ולכן גם לנסוע במכונית זה מסוכן. לנסוע על בימבה למשל, הרבה פחות מסוכן. אז עוד פעם, אתה משווה, אתה חיים מסוכנים, גם אתה, קטן בחיים מסוכנים. אבל כמה שאתה חושב שאתה מסוכן, אתה יחסית ברצפה לעומת משה רבנו עליו השלום. לא התכוונתי לומר שאין לך ניסיונות, שהחיים שלך בפנן ואתה לא עובר עבירות. מה פתאום? יש לך ניסיונות והם כלום לעומת הניסיונות של גדולי ישראל. כי גדולי ישראל יש להם שיקולי דעת מאוד מרחיקי לכת. אז או שזה מרחיק לכת לטובה, או שלצערנו הרב זה מרחיק לכת לרעה, צערנו הרב. ולכן פה אותו דבר, משה רבנו החלצו. משה רבנו אוסף את החיילים, עכשיו החיילים עושים לו ברוגז. סירו פקודה. למה סירו פקודה? כי הם שמעו את הציווי של אלוקים והם יודעים שמשה רבנו עומד להסתלק מן העולם. אז הם אומרים, משה רבנו, אתה צריך להזדרז למלחמה. מי מכריח אותנו להזדרז? לא רוצים להזדרז. אמר להם משה רבנו, מהר! כולם! אני רוצה שכולם יצאו עכשיו למלחמה. זה הכוח של משה רבנו. וזה לצערנו הרב המוקש הגדול שבעלי המוסר אומרים, תראה מה זה. בחייו הרגילים של משה רבנו, ביקשו לסקול אותו באבנים. קיללו אותו, חרפו אותו. עכשיו כשהוא אומר להם, רבותיי, אני הולך, אמרו לו, לא, תשאר איתנו. בן אדם לא מעריך שיש לו עד שאין לו. אתה לא מעריך את מה שיש לך. היה לך איזה אבא, היה לך אמא, היה לך אישה, היה לך בעל, לא משנה מה. ואתה לא הערכת אותו, פתאום שהוא הולך, וואי, איך הוא היה טוב, איך הוא עזר, ואיך הוא היה. פתאום כשהוא הלך, פתאום אתה נזכר בכל הטוב שלו, כן. נחזור לעניין שלנו, זה פירוש ראשון, רבותיי. מה הפירוש השני? בורא עולם מצווה את משה רבנו ואומר לו, אתה תכבוש את מדיין ואחר אתה יסף אל עמך. למה? למה לקשר? אל תחזרו על הפירוש הראשון, כן. לסגור מעגל איזה? איזה? מה הקשר למות? למה למות? תשובה רבותיי, נגיעה אישית. משה רבנו עליו השלום עומד להילחם במדיין. מדיין זה המקום שהחטיא את עם ישראל בחטא אולי החמור ביותר בזמן האחרון. הכשיל את עם ישראל בזנות, מה שלא היה קיים בעם ישראל, והסיר את ההשגחה של בורא עולם מעמו. משה רבנו שונא את מדיין, ולכן משה רבנו עלול ללכת ולהתנקם נקמה אישית ממדיין. אומר לו בורא עולם, שים לב משה רבנו.
שאלה עוד פעם, למה הוא
שונא את מדיין? כי הם החטיאו את עם ישראל לפני דקה והפילו מהם חללים 24,000 משבט שמעון. ומשה רבנו, אתה יודע כמה כואב לו על נפש אחת מעם ישראל. הנה קורח, שחלק על משה, הרי משה רבנו היה צריך לבקש מבורא עולם, חוק אותו במקום, תשבית אותו. ומשה רבנו מתחנן, בבקשה, רב לכם, אני מתחנן, למה, למה, כמה מנסה להאריך. זה אנשים שמתחרים שלך, מתחרים שלך, תשלח להם, זה צריך, אתה יכול לשרוף אותם. מילה אחת של משה רבנו, קורח היה לפיד אש. והוא לא עושה את זה, למה? כי הוא רוצה להציל אותו. רוצה להציל אותו. ועכשיו אחרי כל הדאגה שלי לעם ישראל, פתאום המדיינים החריבו לי את עם ישראל, אני עכשיו אשחט את כל המדיינים. אמר לו בורא עולם, ואחר תעשה ולעמך. אדוני, זה הפעולה האחרונה שלך עלי אדמות. תיזהר. תשמור על הקדושה ועל הזהירות. אתה תלך לנקום נקמה אמיתית, לא נקמה אישית. לכן צריך להזכיר. מה תגיד לי? משה רבנו, משה רבנו. מה? כשאני אגיד לך, אני אגיד לך עכשיו, צחי, רוצה ללמוד תורה שעה? איך אתה תלמד את זה? רגל על רגל, פננה, למה? יש לי שעה ועוד שעה ומחרתיים, ויש לי גם פגישה בעוד שלוש שנים לקבוע את החברותות לשיעור זין. יפה. אבל אם אני אומר לך, בן אדם, עמודי, יש לך עוד שעה לחיות. מה אתה עושה? לומד באטרף. למה? יש לי רק שעה עכשיו. אני נזהר בשעה הזאת. זה המעשה האחרון שלך עלי אדמות, תעשה אותו כמו בן אדם. תעשה אותו כמו בן אדם. צערנו הרב, יש הבדל.
ככה גדולי ישראל.
יפה, גדולי ישראל. לכן אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, שכל יום בן אדם צריך לחזור בתשובה. סליחה, בן אדם צריך לחזור בתשובה יום אחד לפני מיתתו. אמרו לו, וכי בן אדם יודע מתי הוא מת? אומר, יפה מאוד, כן, מצוין. ואז תחזור כל יום בתשובה. אדם, אבל מה, אז מה, מה, על מי אתה עובד? מה, לא, יש לי משפט יותר פשוט. אמר רבי אליעזר, לעולם יחזור אדם בתשובה כל יום. הנה, פתח את הבעיה. אומר, לא. למה הוא סיבר אותך? זה לא אותו דבר. בן אדם שחוזר בתשובה כל יום, זה רוטינה, כל יום. אבל בן אדם יודע שזה החזרה בתשובה האחרונה שלו. זהו. גדולי ישראל היו הולכים לניקולאי לבטל גזרות עם תכריכים מתחת לבגדים. הם היו הולכים על ידיעה שאולי הם לא חוזרים. זה היה בן אדם כפריזיונר, אתה מסוגל להרגיז אותו באמצע הבקשת מחילה, מסוגל להרוג אותך במקום בלי למצמץ אפילו. בלי למצמץ, סיפרנו שבן אדם, נפוליון, ניקולאי רצה שיעשו גשר ענק ברוסיה. ומהנדס יהודי עשה את הדבר הזה והצליח. והוא כל כך התרגש, אמר, תביאו את היהודי הזה, אני רוצה לתת לו עוד כבוד. רוצה לתת לו עוד כבוד. הזמין אותו. הפחד של היהודי היה כל כך נורא, כי הרי אתה נכנס לארמונו של ניקולאי הצר האכזר, אם אתה זז, אם אתה עושה, גמרנו, אין בן אדם. אתה לא יודע מה לעשות. נכנס לארמון לקבל מדליה, לא לקבל עונש, לקבל מדליה. אני תורחי, סחבק של המלך, אהלן. הבן אדם מרוב הפחד השתתק, נהיה אילם. אילם, שלום, לא, מה לעשות, איבד את כוח הדיבור שלו. אומר, אתה לא יודע מה זה לעמוד בפני המלך. אם אתה יודע שאתה עומד למות היום, אז אתה תראה את זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מי שהשתתף בהלוויות, איך הקדיש הראשון של הבן אדם? התגדל, והתקדש. מה, הבן אדם עכשיו ראה את הקרוב שלו נפטר. כולו מתרגש, כולו אין מה לעשות. אבל תראה את הקדיש של הסוף, גדל, 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 כולו תביא, כאילו עכשיו הוא עושה איזה הצגה ב... מה קרה? זהו, כבר לא מתרגש. אומר, שוב יום אחד לפני מתחתך, כשאתה חוזר בתשובה, כל יום, בסוף המסקנה תהיה, כל יום תחזור בתשובה, זה המסקנה. אבל אני אומר, תחזור כל יום לפני מתחתך, למה? כי מי אמר לך אם תחיה מחר? אדם שחי בהסתכלות הזאת, חי חיים אחרים. זה מה שאומרת התורה כאן. אומר, אפילו משה רבנו, עם כל גדולתו, גדולי ישראל, הרבה פעמים, לצערנו, הרב, נפלו בדבר הזה. אומר לך משה רבנו עם כל גדולתך, לך תלחם במדיין, אבל אחר תאסף אל עמך. אבל יש פה שאלה אחרת. שימו לב, מה בורא עולם אמר לו? נקום נקמת ישראל במדיין. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה. דרך אגב, למה כתוב אלף למטה, אלף למטה? אלף למטה, אנחנו מבינים. כמה חיילים יש? 12 אלף יצאו למלחמה. למה? כי יש 12 שבטים. אז נו, אלף למטה, אלף למטה, אלף למטה, אלף למטה, אלף למטה. הבנו את הרעיון חלט. פעם עד הבנו, אלף למטה. אילו לא צריך להסביר יותר מדי. התשובה היא שיצאו 2,000 מכל שבט. יצאו 2,000 מכל שבט. אלף למטה למלחמה. אלף למטה מאותו מטה, הולכים, לא ג'ובניקים, הולכים ללמוד תורה בישיבה. אלף למלחמה, אלף לישיבה. הלוואי והיינו מצליחים. שכל בן אדם שלא מתגייס לצהל ישב ויאמץ חייל ויגיד זה החייל שלי, אני יודע שקשה לו ללמוד תורה עכשיו, אני אלמד תורה במקומו, אני אשמור עליו, אז זה החייל שלי. אלף למטה, אלף למטה, אתה חושב שהוא יצליח? אומרת הגמרא, דוד המלך יושב ולומד תורה ויואב בן צרויה מנצח במלחמה. יואב בן צרויה יוצא למלחמה כדי שדוד המלך יוכל לשבת וללמוד תורה. ככה עובדים ביחד. לא הג'ובניקים צוחקים על הקרבים איזה מפגרים הם, ולא הקרבים צוחקים על הג'ובניקים איזה נכים הם. לא. אתה עושה את מה שאתה יכול לעשות. אתה תעשה את לימוד התורה, הוא יצא למלחמה. הוא יוצא למלחמה ואתה יושב ללמוד תורה. ושתיכם מעריכים אחד את השני, ושתיכם משלימים אחד את השני. כל אחד משלים את הצד השני. ולכן אומר לך, אלף למטה, אלף למטה. לכל מטות ישראל תשלחו. יפה. וימסו, עוד פעם לשון אילוץ. הם לא רוצים. החלצו, מהר, מהר. וימסו, לא רוצים. אלף למטה, למטה, 12,000 חלוצי צבא. כן, חלוצי צבא, 12,000. ואיפה הלכו עוד 12,000? הלכו לישיבה. הם לא חלוצי צבא. וישלח אותם משה. אלף למטה לצבא. אלף למטה. 700 פעם. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אוכלי הקודש וחצוצות התרועה בידו. מה חסר לנו פה? מה חסר? כלי נשק.
משה רבנו.
מה בורא עולם אמר? בורא עולם אמר להילחם במדיין? לא. מה הוא אמר? נקום. מה זה נקום? זה אתה. נקום כבר. תנקום את נקמת ישראל במדיין.
אחרי זה אמר נקמת ישראל, כי אולי אם משה רבנו היה הולך, אז היה...
לא, לא. בורא עולם אמר, זה דבר תורה אחר. בורא עולם אמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אומרים על זה חז"ל, תראה מה זה עם שאוהב את אלוהיו ואלוהים שאוהב את עם ישראל. הרי עם ישראל חטא בחטא בעל פעור, בגלל מי? בגלל המדיינים. מה קרה? עם ישראל מת. אתה הולך להתנקם במדיין, על מה אתה מתנקם? תלוי את מי אתה שואל. אמר בורא עולם, משה רבנו, על הכבוד שלי אני מוחל. על מה שהמדיינים החטיאו את עם ישראל בעבודה זרה, אני מוחל על הכבוד שלי. אבל נקום נקמת בני ישראל. אני לא מוחל על מה שהרגו לי את עם ישראל, אני לא מוחל. לך תנקום את נקמת בני ישראל. משה רבנו כחייל אמיתי אומר לעם ישראל, לא, 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 הפוך. אנחנו על הכבוד שלנו מוחלים, אבל נקמת השם במדיין. איך שהם חיללו את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נלחם בהם ונמחק אותם. לכן אתה רואה סתירה, פסוק אחרי פסוק, ואתה רואה לכאורה, בורא עולם מצווה ציווי א' ואתה מצווה ציווי ב'. הנה, זה המקרה שכמו ששאל יניב, אתה עובר על רצון השם, אבל זה לא, אתה לא עובר על רצון השם. כי אתה רואה שכאן רצון השם לאהוב אותך, אז אתה אוהב אותו בחזרה. שינית אומר רצון של אלוקים, אלוקים אמר, נקמת בני ישראל, מי הרשה לך לשנות?
אתה אומר למקומות שכנותו לבחור אמר משהו, ואת שינו כאילו לתובת המסער, לא, כשכנותו לבחור אומר ככה, אז תכן
משהו. מצוין. כאשר העשייה היא עשייה, אין ויכוח. אם בורא עולם אמר לך להרים כוס, אתה מרים כוס. אפילו אם כוונתך לשם שמיים, אין דבר כזה שאתה לא תרים את הכוס. כי ציווה עליך להרים את הכוס. אבל אם אני אומר לך, תרים את הכוס כדי שיהיה לך קר, אז אתה אומר לו, אני ארים את הכוס כדי שלך יהיה נעים. זה כן, זו שאלה של תפיסה. לא שאלה, עשייה אתה חייב לעשות משהו. לכן מה אמר לו ישעיה ליחזקיה? מי דמפקדת עביד. מה שצוות תעשה, כוונות תשאיר, זה אין לי בעיה. אבל מה שצוות לעשות, להתחתן עם אישה ולהוליד ילדים, זה אתה צריך לעשות. אין ברירה. עשייה רצון השם, אין אחד בעולם שלא עשה את רצון השם והרוויח. משה רבנו, גדול האומה, הלך ועיקה בסלע במקום לדבר אליו? אין. קיבל את העונש שלו. כי השם אמר לדבר. לא, אבל זה לשם שמיים, אבל כמו שדיברנו, רגע, אין רגע, זה מכה, קודם כל. אתה לא שומע בכל השם, מכה. זה כוונות, אחרי זה תקבל שכר על הכוונות. זה דבר ראשון. עכשיו בואו נראה כאן. אומר בורא עולם, לפני שאני אענה לשאלה הזאת, אומר ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. מה אומר עולם? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. בוא כנס במדיינים. מה אומר משה רבנו? על המדיינים. תעשו להם אבו יויו. יאללה, קדימה. מה על המדיינים? מה הקשר? איפה, מה זה? איך הגעת לעל המדיינים? למה על המדיינים?
מה זה מאת?
מאת, כנס בהם, תצא להם, תגבה מהם את החוב. הם חייבים לך שהם הרגו אותך, תגבה מהם את החוב. איך תגבה? תהרוג אותם. זה לגבות את החוב.
על מה שהם עשו, על המדיינים.
זה לא כתוב על מה שהם עשו, כתוב על המדיינים. על זה כאילו על המדיינים. התשובה היא, עם ישראל, כשאתה בוחר, הרי אני מצווה עליך מה? לבחור חיילים. איזה חיילים אני אבחר? את הג'מוסים! על אחי! אלה שאתה רק רואה אותם, אתה רואה הר. לא, 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 לא. על המדיינים. תבחר כאלה צדיקים שיהיו מעל המדיינים. שהרי אם תבחר לי חיילים שנכשלו אתמול בבנות מדיין, הם לא יצליחו במלחמה מול מדיין. הם הרי יכשלו עוד הפעם במדיין. הרי חז"ל אומרים שלצערנו הרב בפרשת אשת יפתור. זה לא עוזר. אם אני אשלח מולך אלף ללמוד בישיבה ואתה תחטא לי בשמירת העיניים, אתה לא תצליח במלחמה. תגיד לי, אבל הוא מגן עליי. מה הוא מגן עליך? הוא מגן עליך הגנה המרחבית. אבל מה אתה חוטא בעיניים שלך? מה פתאום? אומר, על מדיין. תיקח אנשים ודווקא על מדיין, אלה שהחיו אותו בשמירת הברית, תבחר אנשים מושלמים, ועכשיו הגענו למה אלף, למה תה חוזר פה 3,000 פעם. אלף זה הבחינה של שמירת הברית. אלף זה המושלמות. למעלה מהכל, מכל הבחינות. תבחר את הבן אדם המושלם, רק אותו תוציא למלחמה. תוציא, מה אתה תגיד? אלף למטה, אלף למטה. הרי מדיין זה עם, זה עם, הבוב, יש להם 5 מלאכים. 5 מלאכים, אתה יודע, זה עם ענק, מה שאתם צריכים חיילים? זה כלום, זה לא, 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 לא מחלקה, זה כלום. במלחמה של פעם, תראה מלחמות בספר שמואל. מתו ביום אחד 150,000, 180,000, 240,000, מתו ביום אחד של מלחמה. אחי, זה זבובים, תמיד, כולם באים. הרי זה לא פצצות במרחקים, ההוא בבונקרים, אין. זה כמו להבדיל בסרטים, שאתה יודע, כמו האינדיאנים. בואי, אחד מול השני, שליח, תלך, אתה חותר אותו, אין מה לעשות. תקרא, פסוקים מפורשים. הייתה מכה כבדה מאוד, מתו 130,000 ביום אחד. מלחמה של עם ישראל בבנימין, כמה מתו ביום אחד? 70,000 ביום הראשון. אחרי זה מחקו שבט. מאות אלפים. איך? על מה? ככה זה מלחמה של פעם. זה הייתה מלחמה. ואתה שולח לי 12,000. מה זה 12,000? זה לא ידגדג אותם אפילו. היה על זה מעשה. שמעתי מורי ורבי הרב סופר. מעשה שהיה שלצערנו הרב הגויים רצו לזלזל בעם ישראל. זה קשור לפרשות הבאות, אבל נביא אותו לכאן כי זה מתקשר גם לכאן. יש הרי, אנחנו יודעים בפרשת יציאה למלחמה, יש מצווה להגיד מי שהרס אישה ולא זה, מי שבנה בית ולא ענכו, מי ש, כל אחד פטור. על פי ההלכה יש 100,000 חיילים, אתה שואל מי הרס אישה ולא לקחה, יאללה 50 זזו. מי זה? עוד זה. לאט לאט, ואז בסוף נשארים החיילים הרציניים, הירי והרח הלבב, בסוף נשארים הגוורדיה הרצינית ויוצאים למלחמה. אז פעם עשו הצגה, הכופרים והמינים עשו הצגה על עם ישראל, ולקחו מלא חיילים, הלבישו אותם כחיילים דתיים, יהודים, והעמידו אותם על הבמה, וכל הקהל מריע וצוהל, רבותיי יוצאים למלחמה, מלחמת עם ישראל בזה, בגויים, כל החיילים, מלא חיילים עולים על הבמה, יופי. ואז עומד כאילו, השוטר אומר, רבותיי, מי אשר הרס אישה ולא לקחה? פרח, חצי ברחו. מי שזה, עוד חצי ממה שנשאר. מי שזה, זה. הירי והחלב, ואז כולם ברחו. מי נשאר? שתי נכים שוכבים על הרצפה. אחד בלי רגל, אחד בלי ידיים. והם מתגלגלים, מזרק, איזה עם פגר. הרי תחלת בסתח, הרי שחררת. מי שחרר? הרי אף אחד לא שחרר. כי התפיסה של הגויים שפחדים ממלחמה. למה? כלום, מה זה כלום? התגלגלו מצחוק. באו לאחד מגדולי ישראל בדור ואמרו לו, הרב, תראה איזה קטע. עזו מאיתנו בושות. אמר, למה? הם צודקים. הם צודקים, רק הם לא גמרו את ההצגה. ההצגה הייתה שהייתה מערכה, ושתי הנכים יצאו וחיסלו את האויב. ככה מנצח עם ישראל. מה לעשות? עם ישראל לא צריך מספר. בחיים לא היינו הרוב. אף פעם. תמיד היינו המעט ותמיד ניצחנו. למה? כי השם איתנו. אם השם איתנו, מי צריך מספר? למה צריך מספר? צבא קטן וחכם. לא נכון. צהל לא צריך להיות צבא קטן וחכם. הוא צריך להיות צבא קטן וצדיק. אם הוא יהיה צבא קטן וצדיק, הוא ינצח את כל הממלכות בעולם. לא צריך יותר מזה כלום. לא צריך להיות חכם, צריך להיות צדיק. חכם זה תשאיר מחר, תלמד תורה. עכשיו אנחנו במלחמה, צריך להיות צדיק. ולכן, המלחמה הזאת, באים שרי האלפים ושרי המאות למשה רבנו, ומה אומרים לו בסוף המלחמה? מנינו את היוצאים למלחמה, לא נפקד ממנו איש. אחד לא חסר לעם ישראל. אחד לא מת. אין דבר כזה. בחיים לא מצאנו מלחמה שלא ימות במת אחד. הבאנו את הדוגמה של ארצות הברית. אפילו ארצות הברית, עם כל התומאוקים שלהם, בסוף מתו להם אנשים. הם היה. מלחמה זה מלחמה. כזו וכזו תאכל החרב. הם יוצאים למלחמה, מתים. כשהמלחמה היא ניסית, ככה, נלחמים 12. אבל איך הם אומרים? לא נפקד ממנו איש. פשט, ממנו מאיתנו. אבל, ממנו. זה התשובה האמיתית. כיוון שלא נפקד ממנו איש, כיוון שאף אחד לא עזב את הדבקות שלו באלוקים, ממילא גם אף אחד לא חסר לנו. ולכן בחרת אנשים נכונים. ולכן צריך על מדיין, לא במדיין. במדיין זה מלחמה רגילה. אני רוצה שתבחר לי אנשים על מדיין. אבל עכשיו השאלה חוזרת במלעוזה. למה משה רבנו לא יוצא למלחמה? למה אתה לא יוצא למלחמה? צא! צא גם אתה למלחמה. הכוח שלך אדיר. מה זה?
זה לא
רק
אתה
כמו זמרי בן סלו, רבותיי, בורא עולם, סליחה, משה רבנו עליו השלום יודע שיש לו בעיה כרגע של נגיעה אישית, ואם הוא יצא למלחמה, עלול להיות שיהיה לו סטייה קטנה, ולכן הוא לא מעדיף, מעדיף שלא לצאת. אבל יותר מזה, יש כאן מידה נוספת, והיא מידת הכרת הטוב. משה רבנו עליו השלום יודע שהוא גדל במדיין. הוא גדל ונתגדל במדיין. וראה זה פלא, מה יש לו במדיין? הרי מדיין לא עזרה לו. מי עזר לו? יתרו עזר לו. מדיין לא עזרה למשה רבנו.
כהן
מדיין
היה.
כהן מדיין, שיהיה עד מחר, פיתרו אותו לפניכם. אז הוא גם אם היה כהן מדיין, המדיינים לא עזרו למשה רבנו. מי עזר לו? כהן, בסדר אחד. יתרו, תן מתנה, וכבר נתתי לו. הרי כבר נתתי לו. נתתי לו, שעם ישראל כולו יצא לכבוד יתרו. אין לך כבוד. אומרת הגמרא, כבוד גדול נתכבד יתרו באותו היום. צריך למחוק את כל מדיין. זה אומה, אם אני הייתי אומר את זה, היית אומר לי למה, אבל בורא עולם אמר את זה. בורא עולם אמר את זה, ולכן משה רבנו כועס על פיקודי החיל. מה אתם מביאים את הנשים? הרי הן, הן היו לישן. זה האבן נגב הכי קשה, זה מה שהפיל אותנו. ואז מעבירים אותם לפני הציץ, ואז אישה שראויה להיבעל, הורגים אותה, ורק הנשים הקטנטנות האלה אותם השאירו לעם ישראל. לא מחריטים אותם, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. מה? השאירו לעם ישראל, כן. השאירו לעם ישראל. זה רצון האלוקים, זה הבחירה של בורא עולם. אז בורא עולם רצה, אבל משה רבנו אומר הכרת הטוב. למדנו את זה במצרים. מצרים בורא עולם גם מצווה. אנחנו צריכים להקות את מצרים, נכון, אבל אתה לא. כי אתה נהנית מהיאור. יאור? מה יאור? שאלנו בפרשה שדיברנו אז בערב וזה. מה הקשר יאור שם? שאלת יאור, יאור, יאור. נגיד שהוא היה אומר לך, הנני. תגיד לו, אחי, מתאים לך שאני אקיר אותך? ודע, אחי, כפרה, תהיה כמה שאתה רוצה. מה מזיז לי, מה, רבת לא. השאלה זה לא היאור, השאלה זה אני. לכן לא מעניין אותי עם מדיין. יפה מאוד. אז אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותי לצאת למלחמה, משה רבנו לא הייתה לו ברירה ביוצא למלחמה. כיוון שאמר לו, נקום נקמת, נקום נקמת, כן, על ידי שאני שולח, חיילים. מה תגיד לי, חלצו, יוכיח לך שאני לא עצלן. אני עצלן לא, אני רוצה להילחם במדיין. יש לי רק עניין אחר, והוא הכרת הטוב. ואת זה, את היסוד הזה אני רוצה להעביר לכם. אומר משה רבנו, דרך זה שאפילו אני הייתי יכול לתת למלחמה. יש לי את כל הכללים לתת למלחמה. אבל אני לא רוצה להתנקם ממדיין. למה? כמו במצרים. נהניתי מהעפר, לא יקט העפר. נהניתי מהמים, לא. בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אל תזרוק בו אבן. נהנית ממקום מסוים, אל תזרוק בו אבן. לצערנו הרב, יש כמה בחורים שלומדים בישיבות תיכוניות. יש איזשהו יצר ונדליסטי כזה, שביום האחרון, ביום האחרון ללימודים, יעני אחי, קוראים. קוראים את הפנימיה, קוראים את הכיתות. למה? אנחנו נשאיר פה זכר, שידעו שמחזור תף ג' למד, אמן, אנחנו עכשיו פיצצנו פה את הזה.
זה הכרת הטוב שלהם.
זה הכרת הטוב, תזכור אותי, אני לא תשכח אותי. למה?
כמלשון הפסוק, נקום נקמת, זה כתוב, כאילו, אפשר להבין שנקום אתה אישית, אם היה אומר...
הבאנו זה בהתחלה, בשאלה הבאנו. אבל אתה ערבב את השאלה עם התשובה, כיוון שאם היה אומר לו לצאת למלחמה, לא היה יכול להגיד לצאת למלחמה בצורה של אחר. אבל ברגע שאומר לך נקום נקמת, ברגע שאומר לך נקום נקמת, אני נוקם, אני נוקם. איך אני נוקם? אז זה שאני שולח את הצבא שלי ללחם בהם. אין ציווי שמשה רבנו יצא למלחמה. הבנו, אנחנו הבנו את זה בהתחלה בתור שאלה. התשובה אומרת נקום, באופן כללי תנקום, אבל לא ככה. עכשיו רבותיי, מה נשאר לנו? נשאר לנו המלחמה האווירית. חז"ל מביאים במדרש, ובזה בעזרת השם נסיים אולי, כן. חז"ל מביאים במדרש, שכשמשה רבנו עליו השלום הוציא אותם, אמר להם, תיזהרו, יש איתם במלחמה את בלעם בן בעור. בלעם הוא שהציע את העצה להפיל את עם ישראל בפח, ובגללו יצא כל המהלך הזה. לכן תרדפו אחריו ותהרגו אותו, אבל תיזהרו ממנו. למה תיזהרו ממנו? כיוון שהוא מחשף היום ונורא, ויש לו כוח עליון של שמות קודש בידיים שלא תיזהרו ממנו. ולכן שלח את מי? את פנחס. פנחס, זה ששמע על קדושת הברית הכי הרבה מכל עם ישראל, עם האלפים, ה-12,000, שזה המבנה המושלם של עם ישראל, תלכו מבנה שלם, אבל עם ציץ נזר הקודש. תלכו, וכתוב במדרש, שפנחס הלך עם עם ישראל, ופתאום הוא רואה את בלעם בן בעור, ואז בלעם מזהה את פנחס. ובלעם יודע שלפנחס גם יש כוחות, ולכן בלעם אמר שמות קודש, שמות טומאה שלו, שהוא יודע אותם, והעיף את כולם, את חמשת המלכים באוויר, וגם את עצמו באוויר. וכולם התחילו לעוף באוויר. פנחס רמז לאחד מהחיילים שהיה שם, שירדוף אחריהם, והוא רדף אחריהם, ובלעם זיהה, שנייה צדיק, ובלעם זיהה שהוא מתקרב אליו באוויר, בלעם בקע שם קדוש שבוקע רקיעים, ובקע לחמש רקיעים מאחר מזה. לעביבי, הבן אדם נעלה מהעין. אז פנחס הבין שאף אחד לא יוכל להשיג את בלעם, ואז הוא בעצמו טס לשמיים, טס לשמיים ורדף אחרי בלעם, והגיע עד אליו. לפי המדרש כתוב שהגיע עד כמעט כיסא הכבוד, והיה משתחווה לבורא עולם התמה הזה. בכוחות שלו רצה להגיע לשם, יעני תעזוב אותי כמו מזבח, כאילו להציל את עצמו. ואז פנחס למד ממשה רבנו שכוח הציץ מבטל את כל התומות, הראה לפניו את הציץ, התבטלו כל השמות קדושה והתומעה מעל בלעם, לא היה לו כוח ונחת למטה. ואז תפסו אותו למטה, שלפו לו את החרב העקומה שהייתה לו והרגו אותו בה. למרות שהוא רצה לרדוף לשמיים, כיוון שאמר אני אנסה לברוח. אם לא יהיה להם כוח, אני בכלל אנצל. ואם יהיה להם כוח, מה יהיה פה? קרב אוויר. תגיד לי, בקרב אוויר מה עושים? מפילים פצצות? לא. יורים פצצה. איזה פצצה? טיל אוויר אוויר. אז אם אני נמצא באוויר ופנחס יהיה באוויר, איך הוא ירוג אותי? בשם קדוש. ואז היא תתקיים הבקשה שלי, תמות נפשי מות ישרים. לפחות למות בשם קדוש. אמר לו פנחס, תמה שבתמאים. אפילו להזכיר עליך שם קדוש אני לא רוצה. שאתה לא תמות על ידי שם קדוש. אין לך את הזכות הזאת למות מות של קדוש. אתה תרד למטה על חלליהם, ושם אנחנו נדקור אותך בחרב ונהרוג אותך. חרב מוות של, של, של ערבי, מוות של גוי. ככה אנחנו נמית אותך. זה היה סופו של בלעם בן ביעור. זו הייתה המלחמה הזאת שהיא למעשה, אפשר לומר, פאר המלחמות של עם ישראל. אם היינו יודעים מה הכוח של משה רבנו, אם משה רבנו היה יוצא ונכנס לארץ, אפילו את המלחמה הזאת לא היה צריך. אפילו את זה לא היה צריך. כתוב, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, בלי מלחמה, בלי גיוס, אין כלום. כל מקום שאתה נכנס, הגויים פשוט בוכים. זהו, זה הכלל. זה המלחמה של עם ישראל. כשעם ישראל קדוש, כשעם ישראל צדיק, אין מקום למלחמה, בלי כלי נשק. ירדנו במדרגה, אבל משה רבנו נמצא איתנו, או שמואל הרמתי בזמנו, יוצאים למלחמה, אבל בשביל הדעווה, יעני בשביל ההצגה. כאילו יש צבא, מתארגנים כאילו, ובורא עולם שולח עליהם מהלומות, הם מתים מעצמם, אתה רק נשאר לך לטטא את האזור, כאילו בשביל, אתה יודע, בשביל להראות, ככה זה. ולכן לא מתים במלחמות מהסוג הזה. וכמה שמואל הנביא בוכה, למה ביקשתם מלך? כשביקשתם מלך ככל הגויים, תקבלו מלך ככל הגויים, ואז תצאו למלחמות ככל הגויים. ותמותו במלחמה ככל הגויים, לצערנו הרב. למה? יש לכם את אלוקים. השם אלוהיכם מלככם. יש לכם מלך. יש לכם מלך, לא שאין לכם מלך. רק הוא לא ככל הגויים. מה לעשות? השם הוא לא ככל הגויים.
אבל תסכו באמת ההלכה של
זה. אוי, יפה מאוד. ככל הגויים, זה הבעיה. למה ככל הגויים? מלך צריך להיות ממוצע בין השם לבינינו. הוא צריך להדריך אותנו. ראית איך אתה מפחד? ראית? ציבור בטח. נכון, ואז תעיין שם בסתירה הזאת, מישהו אחד מהשלוחה פה, ישבתי איתו על הסוגיה הזאת והראינו את ההשוואה של המקרים, מה היה הציווי ומה היה החטא, למה בשמואל זה נחשב לחטא, הרי לכאורה הם קיימו את ציווי השם, הבדל משמעותי יש ביניהם, והתשובה היא, מלך צריך כדי שיהיה ממוצע בין השם לבין העם, אבל לא כדי שיחליף את השם. עם ישראל רצה מלך שיחליף את השם, שיחליף את השם, קיבלתם, הנה בבקשה מלך שיחליף את השם, וראינו מה יצא מאיתנו. אז זה אנחנו צריכים לשאוף. איך מגיעים לכל המעלות האלה רבותיי? שמירת הפה. שמירת הפה, שמירת הברית. ולכן בפרשה הזאת מתאגדים יחד שתי הבריתות. ברית הפה, שמירת הלשון, בזה שאתה תשמור, שהפה שלך יהיה קדוש, לא יחל דברו, שלא יהיה לך פה חולין, לא פה דובר נבלה, לא כללות, לא נעצות, ובטח לא נדרים ולא כללות. ודבר שני, יוצאים למלחמה, מי יוצא למלחמה? רק אלה ששמעו על הברית שלהם. מחריטים את מדיין שיחתיו את עם ישראל בברית, ואף אחד מעם ישראל לא מת. למה? כי ידעו מה הנשק האמיתי של עם ישראל. זה הנשק שלנו, ואיתו בעזרת השם ניצחנו, ואיתו בעזרת השם גם ננצח. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. זהו.